טוב, ערב טוב. האמת ככה לדבר על יום הזיכרון בצורה כזאת של שיחה או שיעור, דבר לא כל כך פשוט. האמת שאם אתם שואלים את עצמכם מה אני עושה כאן, אז גם אני שואל את השאלה הזאת פחות או יותר יחד איתכם. והסיבה האמיתית היא שלא הצלחתי להגיד לרב זלמן לא. זו התשובה. כל הזמן אנחנו מבקשים ממנו דברים, פעם אחת הוא ביקש ככה, לא היה לי כוח לסרב. אז אני אשתף אתכם, לא כך שיעור, זה יותר שיחה, אבל אני אשתף אתכם בדברים שאני בעצמי חשבתי סביב הנושא הזה, אני חושב כמה שנים כבר. האמת שיום הזיכרון, השם יום הזיכרון, ישר מזכיר כל מיני מצוות בתורה שקשורות לזיכרון. כשמסתכלים, יש בסוף הסידור, יש מי שמגיע, מי ששורד עד שמה, אחרי עלינו שבח, אחרי זה, זה, זה שמה שש דברים שצריך לזכור כל יום, לפי התורה. אז אם תסתכלו שם בכל הדברים של הזיכרון, הרבה פעמים אתה שומעים, הדיבור על יום הזיכרון, או בכלל זיכרון, זה כאילו לזכור, לא מדברים כל כך מעבר לזה. ובעצם הלזכור, לא לשכוח, יש כזה משפט, נכון? לזכור, לא לשכוח, וכשמסתכלים בתורה על זיכרון, תמיד הזיכרון הוא זיכרון פעיל. אנחנו לא, בתורה זה לא מערכת היסטורית כזאת של תזכור מה שהיה, אלא הזיכרון הוא בא לעורר בנו משהו. מעבר ללזכור את המאורע ההיסטורי לכשעצמו. תחשבו על, על הדברים שיש בתורה, יש זכירת עמלק, יציאת מצרים, מרים, שבת, כל הדברים האלה באים לעורר בנו איזשהו משהו, לא סתם לזכור. הדבר הכי בולט, ברמב״ם, ברמב״ם שבמצוות עשה קוף פייטט, שם במצוות זכירת עמלק, אז הוא אומר, נצטווינו לזכור את מה שעשה לנו עמלק, כדי לעורר את צינתו, בשביל שנוכל להילחם בו. זה הלשון של הרמב״ם, פחות או יותר. כאילו רואים ברמב״ם שאין סתם מצווה לזכור. הפוך, חשבתי על זה פעם שדברים רעים, תחשבו כל אחד בעצמו, אז דברים רעים שקורים לאנשים, אנחנו משתדלים לשכוח אותם, לא לזכור אותם. אלא אם כן, יש לזה איזה תועלת, איזה סיבה. או סתם ככה זיכרון, דברים רעים, משתדלים לזכור דברים טובים, לא דברים רעים. אבל כל הזיכרונות שיש בתורה, לזכור את מרים כדי לא לדבר לשון הרע, לזכור את השבת, זכור את יום השבת, לקדשו, בשביל שתקדש אותו כל שבוע. לא, אין לנו עניין סתם לזכור את יום השבת. מה עוד יש? יציאת מצרים, כעבד היית בארץ מצרים, אז עכשיו תהיה עבד של הקדוש ברוך הוא. תמיד כאילו הזכירה היא זכירה פעילה. זה מחשבה ראשונה שיש לגבי יום הזיכרון. עוד דבר שאני חושב עליו הרבה, נגיד קחו דבר דומה, זה צמוד יום הזיכרון, צמוד יום העצמאות. כאילו אז מלחמה, ניצחון, בזכות הלוחמים, יש לנו את המדינה, וזה דבר נכון באמת. וצריך לדעת להעריך אותם לפני שאתה חוגג, אז... אבל תחשבו נגיד על חנוכה. יש לנו חג בתורה מאוד מאוד, חג מדרבנן, אבל מאוד מאוד דומה ליום העצמאות. היה פה ממשל, עם ישראל לא היה בשלטון שלו, היוונים שלטו עלינו, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן תעצומות נפש למשפחת החשמונאים. וזכינו אחרי הרבה הרבה מלחמות להקים פה מדינה עד אחרי זה, עד חורבן הבית. אבל מה אנחנו חוגגים? אין יום הזיכרון לחנוכה. תחשבו, היו הרבה נופלים במלחמות האלה. זה מלחמות של עשרות שנים. גם דרך אגב, אחרי שתיארו את המקדש, זה לא נגמר. זה המשיך עוד כמה עשרות שנים אחר כך בצורות כאלה ואחרות. ואין יום הזיכרון לחללי מערכות החשמונאים. יש חנוכה. חוגגים את הניצחון, לא את המלחמה. לא מזכירים את הלוחמים, כאילו. הרבה, כאילו, יש בתורה אבל של יחיד, כאילו, שבן אדם נפטר, אז מכירים את האבל שלו, אבל אבל של כזה ציבורי, לא כל כך מצאנו, והסיבה, למה באמת זה ככה? כי, תחשבו על זה רגע, אבל זה דבר שיכול מאוד מאוד לדחדך, מאוד להציב, מאוד להטיל מורה. אני אומר, עכשיו הגעתי אליהו ליבמן, מי שמכיר אותו, אח של ישראל ליבמן פה מהיישוב, אז הוא היה שם בסמטת הגיבורים, עם האירוע עם דרור ויינברג, השם מקום דמו, ועוד 12 הרוגים שנהרגו שם. אתה יוצא מסיפור כזה, באמת זה, שאחד אחרי השני נכנסים לאותה סמטה, לאותו נקודה, ונהרגים אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. אחרי סיפור כזה אתה יוצא לא עם הרבה כוחות. יש שם המון גבורה והמון, אבל כאילו זה סיפור שמאוד מפיל, מאוד, בבחינה ראשונית, כאילו מאוד, מאוד מייאש. אולי בגלל זה באמת חזל לא כל כך עשו לנו, גם בפורים אני חושב, יכול להיות שהיה הרוגים, אבל חוגגים את הפורים, לא חוגגים את הפורים, חנוכה, לא כל כך, חוגגים את השמחה יותר, פחות את, את האבל, את הצער, חוץ מחורבן בית המקדש, באמת, זה נכון ש... טוב, אבל זה כאילו השורש לכל הצרות שלנו, וזה יום אחד כאילו שאנחנו מרכזים אליו את כל, את כל הדברים ש... אבל חוץ מהיום הזה לא עושים על כל דבר ככה, באמת אולי בגלל הסיבה הזאת, שזה ככה דבר שאולי מפיל, קצת מייאש. אבל האמת היא שאם חושבים זה קצת יותר לעומק, ברור שאת היום הזה, את יום הזיכרון, שהוא לא סתם צמוד ככה ליום העצמאות, כי אחרת באמת זה היה כאילו נשארים עם הצער והעצב, את היום הזה צריך לקחת לאיזשהו מקום יותר עמוק, יותר מעמיק, לאיזשהו תוכן יותר עמוק, לאיזו משמעות יותר עמוקה. מה בעצם כאילו אפשר להוציא איזשהו משהו בונה מהיום הזה, משהו יותר מחיה, יותר מקדם, יותר מרומם, יותר מעמיק. הרבה פעמים שומעים תוכניות כאלה, או ברדיו, או דיבורים כאלה של בוכים, שרים ובוכים, בוכים ושרים, כל מיני צורות כאלה של, שבאמת משאירות אותך קצת עם, עם העצב. הצער הוא צער גדול, זה לא שאני לא, שאף אחד לא יעמוד בצער כזה. ושלא נדע עוד צער כזה, אף אחד בעם ישראל. אבל כאילו לייצר יום כזה לאומי של, של צער שככה מוריד, זה, זה דבר קצת קשה. ואנחנו יודעים באמת שבעם ישראל, מתוך הקשיים אנחנו נבנים. אז מה הנקודה, זה מה שאני רציתי אולי לדבר, מה שחשבתי בשנים האחרונות, מה הנקודה שאפשר לצאת מנה מהיום הזה? איזה נקודה מרכזית אפשר לקחת? יש את הפסוק הידוע, דיברנו על זה הרבה פעמים ככה בבני צבי, יצא לנו לדבר, אבל... אל תשמחי או יבטי לי כי נפלתי קמתי, פסוק במיכה. עליו דרך אגב חזל בונים מדרש, המדרש של מתוך הנפילות קמים, אז המדרש מופיע פה ב... שפה אני אקרא את זה. קודם כל סתם, לפני המדרש, אז פשט הפסוק, הרבה אנשים לא כך שמים לב, אבל אל תקשיבו קצת למילים, סתם פשט הפסוק. אל תשמחי או יבטי לי, כן, אויב, באלף, כי נפלתי קמתי, כי יושב בחושך, השם אור לי. אצל הגויים, כשיש נפילה ונפילה, נגמר. היו אומות, נכון, רומאים, בום, נפלו, יוונים, בבלים, פרסים, כולם קמים, נופלים. אז הגויים רואים את עם ישראל נופל, אז הם מתרגמים את זה הרבה פעמים. כל אדם רואה מירורי ליבו, נכון? אדם רואה מה שקיים אצלו. הגויים רואים את עם ישראל נופל, אז הם, כמו שאצלהם, נפילה וזהו, נגמר. אז הנביא כביכול אומר בשם עם ישראל, אל תשמחי או יבטי לי. כי נפלתי, קמתי. אצלי הנפילות זה לא כמו שאצלכם, זה לא מה שאתם מכירים. אצלנו הנפילות זה נפילות בונות. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כי את אשר יואב השם יוכיח. המכות שאנחנו מקבלים, לכתחילה לא צריך מכות, אבל גם כשקורה מכות זה מכות בונות. זה מכות של אוהב. אל תשמחי או יבטי לי, כי נפלתי, קמתי, כי יושב בחושך, השם אור לי. אני מתוך החושך, לא רק למרות החושך אני קם, אלא מתוך החושך אני קם. מתוך המכות אני קם, כמו הדברים הידועים. אז המקור של זה באמת בפסוק הזה. תראו, אני אקריא את המדרש. מתוך צרה רווחה, שנאמר ואת צרה אל יעקב וממנה יבשע. מתוך רוגז רחמים, שנאמר ברוגז רחם תזכור. מתוך ריחוק קירוב, שנאמר במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. מתוך נפילה קימה, שנאמר כי נפלתי קמתי. מתוך אפלה אורה, שנאמר כי יושב בחושך השם אור לי. ככה המדרש פה על הפסוק הזה מביא. המקור של זה ילקוט שמעוני. ילקוט שמעוני שם על מיכה, על הפסוק הזה במיכה. אז פה מאוד מודגש בפסוק הזה שהנפילות בעם ישראל והקשיים, זה לא, אצל הגויים הקשיים הם זהו, נגמרים. יש דרגה יותר גבוהה מזה שלמרות הקשיים אתה ממשיך. אתה אומר, יאללה, כואב לי קצת, אבל אני ממשיך, לא מרגיש. ויש דרגה שלישית, זו הדרגה של עם ישראל, שהקשיים בונים אותנו. תמיד החושך קודם, או הלילה קודם ליום, מתוך הקשיים אנחנו ממש נבנים. אז אני רוצה לנסות יחד איתכם, לשתף אתכם ככה במחשבות ש, שבאמת היו לי מה ביום הזיכרון הזה, שצריכים לנסות, אני חושב, כאילו למצוא את הנקודות שבונות, את הנקודות שאנחנו יכולים לקחת מהיום הזה, ולהיבנות, לא רק לא לחלש, או לא חס ושלום להיכנס לאיזה ייאוש, או למורח לב כזה, אלא איזה נקודות אנחנו לוקחים, ומהם באמת מתגדלים ונבנים, מתוך כל הסיפורים ששומעים, ומתוך כל הדברים שקשורים ליום הזה. האמת שחשבתי להלביש את זה ממש על הפרשת שבוע, שאנחנו נקרא בעזרת השם שבת הקרובה. רק תקשיבו לשמות של הפרשות מחוברות, ולא צריך, באמת לא צריך להמשיך לדבר, החרמות קדושים, זה הפרשות שיצאו ככה השנה, צמודות ליום הזיכרון, החרמות קדושים. אבל מעבר לשם, לתוכן, החרמות, החרמות בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. נסתכל שנייה כמה דקות על הפרשה הזאת, על הפרשייה הזאת של בני אהרון, שהיא, לפי דעתי, זה פרשייה שצריכה בירור מעמיק בפני עצמה, ואולי מתוך זה ככה נשתדל כאילו יותר להעמיק בעניינו של היום הזה. אז בני אהרון, האמת שהחטא שלהם, כאן הוא מוזכר בפרשה כבדרך אגב, אבל החטא עצמו כתוב פרשת שמיני, והיא ביום השמיני, שמיני למילואים, א' בניסן, אחרי שעם ישראל שנה שלמה בונה את המשכן, אוסף קרשי, אוסף כסף, זהב, כל אחד נותן את מה שיש לו, איש שנדבו ליבו, ועם ישראל מתאמץ, והאנשים כולם מתנדבים שם לעבודה, ומנסים וזה, ומגיעים ומקימים ומפרקים, מפרקים, מקימים, ומגיע עם השמיני למילואים, היום שבו מוקם המשכן, היום הכי מרגש, הכי... ואז ברגע השיא יורדת אש מהשמיים, יש שם גם לפני זה קצת סיבוכים, בהתחלה לא יורדת האש, משה ואהרון נכנסים, מתפללים, ואז סוף סוף יורדת האש, ואז ברגע כאילו הכי מרגש שיכול להיות הכי עליון, כל העם נופלים, משתחווים, רואים סוף סוף את השכינה שיורדת לעם ישראל, נמחה לעם ישראל על עוון חטא העגל, באמת רגע שיא בעם ישראל, ואז נדב ואביהו עושים איזה טעות, אתה תופס את הראש, אתה אומר מה אתם עושים ברגע הזה, תחשבו על זה, איזה טעות גם, כאילו מי היה נופל בטעות כזאת, הכל במשכן מדויק, הכל חוזרים על זה פרשות אחרי פרשות, איזה מילימטר פה, איזה מילימטר שם, כמה האורך של הבד הזה, כמה האורך של ה... ופתאום שני בני אהרון באים ומקריבים איזה זרה שלא ציווה אותם, ואז גם זאת אומרת, אם היינו יכולים להקל איכשהו, להקל ראש במעשה הזה, אז התוצאה שבאה באופן מיידי ולא מתפשר, לא נותנת לנו הרבה מקום לטעות, והם מתים שם על המקום. זה, ככה פחות או יותר נגמר הפרשה, וידום אהרון. זהו, זה היה הפרשה שהיא, כמו הרבה פרשות בתורה, אתה נשאר ככה, לא יודע, אתה לא הספקת עוד להבין מה קורה, כבר זה, ואז אומרים להם להעביר את המת מפני השמחה, והם ממשיכים למרות הכל, ממשיכים עם הקורבנות, ואין שם אבלות. עם ישראל בוכה את השריפה, אבל אהרון וזה, הכל שם ממשיך כרגיל. זה באמת פרשה כזאת היא עלומה, אתה אומר, מה, מעיקר המייקה סבר, לבסוף מייקה סבר, מה קרה כאן? אם לא די בזה, אז יש שם איזה רשי ככה שתמיד הפריע לי. רשי שם אומר שמשה רבנו בא לאהרון, כשאהרון שתק, ואומר לו, תשמע, ידעתי שיקרה משהו כזה, חשבתי זה יהיה או בי או בך, עכשיו אני יודע שהם גדולים ממני וממך. מכירים את הרשי הזה? תגידו לי, מה כתוב? מה כתוב פה? מישהו הבין את זה פעם? אני לא יודע, אני לימדו אותי שמישהו חוטא, אז הוא לא גדול. הוא אדם חוטא. מה זה? עכשיו אני יודע שהם גדולים ממני וממך. איך יכול להיות חוטא גדול? וגם העונש, רואים את העונש, זה לא... זה לא משהו שהתורה הסתירה אותו. באמת דבר שהיה לי קשה הרבה שנים. נראה לי, בלי להאריך יותר מדי, האמת שיש עוד דבר, אני חייב עוד להוסיף פה. אולי משהו שייתן ככה כיוון לפני שאני אגיד את התשובה, יש דבר תמוד, זה ראיתי רק השנה, לא זוכר אפילו איפה קראתי את זה, אולי באחד הדפי, לא זוכר איפה ראיתי את זה, מדרש מאוד מאוד תמוד, כתוב שם על וידום אהרון, אז כתוב, המדרש אומר שהיה לו תשובה, למה הוא שתק, היה יכול להגיד תשובה. ראיתם את המדרש הזה משורה? למה הוא, היה לו תשובה מצוינת. מה יכול להגיד? ביום השמיני מול בשר אורלתו. ככה אומר המדרש. מדרש תעמוע מאוד. אחרי זה ראיתי שהרבה מפרשים נסי ליישב את המדרש הזה, וכל אחד ככה, זה אומר בכו וזה אומר בכו. אבל איפה שראיתי, אני ממש לא זוכר מי אומר את זה ואיפה ראיתי את זה אפילו. אבל הוא אומר שם רעיון ממש יפה, אני חושב. הוא אומר, וזה גם יענה לשאלה ששאלנו ככה בכלל על כל בני אהרון. הוא אומר שם, מה זה ברית מילה? ידוע הסיפור עם רבי עקיבא וטרנסחופוס הרשע, נכון שם הסיפור עם שהוא קצת לועג לרבי עקיבא על הברית מילה, מה, תגיד לי מה יותר טוב, זה או זה, מה. ואז בעצם הביאור שם מכל הסיפור שהאדם נולד חסר, אדם בכוונה, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה כזאת שאנחנו נשלים אותה. המהר"ל מדבר על זה המון, מדברים על זה עוד. המהר"ל אומר, האדם זה כמו אדמה, זה פוטנציאל, צריך להוציא את עצמו לפועל כל הזמן. והברית מילה זה אחד הדברים החזקים, שהאדם בעצמו עושה את ההשלמה בגוף. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם עורלה, כדי שהאדם יעשה את ההשלמה שלו. אני אומר, אם כאילו הכיוון הזה הוא נכון, אז אפשר להגיד על בני אהרון, שהחטא שלהם, אנחנו תמיד רגילים לחטאים, כאילו אמרנו קודם, אדם מדבר מרורי ליבו. אז אנחנו הרבה פעמים רגילים, צערנו הרב, אבל איזה חטאים של ריחוק מהקדוש ברוך הוא. חטאים באמת של קטנוס כזאת. אבל המילה חטא, זה לא חייב להיות מה שאנחנו מכירים. חטא זה הרבה פעמים מלשון החטאה. נכון? והיינו אני ושלמה בני חטאים. ככה כתוב שם, מה זה חטאים? זה לא חטא, שהוא לא יהיה מלך. זה פספוס. פספוס לעם ישראל, פספוס לקוחות שלו. חטא זה מלשון החטאה, מלשון לא להיות על המטרה. עכשיו, החטאה, כמו שאנחנו מכירים את ההחטאות, מצד שמאל של המפה הפוליטית, אבל יש גם מצד ימין, נכון? יש להחטיא את האכול מכל הכיוונים. וזה חטאים, יש חטאים של גדולים, אנחנו לא כך מכירים. מרוב השתוקקות לקדוש ברוך הוא, מרוב השתוקקות להשם יתברך, אז מתקרבים יותר מדי. עכשיו יש לזה תוצאות. יש לזה תוצאות, לפעמים תוצאות מרות. אבל המניעים לדבר הזה הם מניעים של גדולים. זה באמת, באמת יכול להיות חטאים של גדולים, החטאות של גדולים. יש החטאות של קטנים, תחת לסל, יש החטאות של גדולים, זה מלמעלה. יש לזה תוצאה, זה גם לא בפנים, אבל מה זה מראה על הבן אדם? מה זה מראה על הלב של הבן אדם? זה החטאה מסוג אחר לגמרי. לכן אומר משה רבנו, זה שזה חטא, וזה, אבל המניעים לדבר הזה, זה מאוד דומה למעפילים, שאחרי החטא של המרגלים, שמעשו בארץ חמדה, הם כל כך משתוקקים לארץ ישראל, לא מעניין אותם כלום. אומר לו, השם לא איתכם, לא, לא, לא רואים ממטר. עולים, הולכים קדימה נגד כל הסיכויים. זה חטא, הם מתים. אבל זה חטא של גדולים. זה החטאה של גדולים. ככה משה רבנו אומר על בני אהרון. תחשבו, מי היו בני אהרון? נדב ואביהו? מי זה המשפחה? אמא שלהם זה אלישבע בת עמינדב. מי זה הדוד שלהם? נחשון. נחשון בן עמינדב. כתוב בנושא אישה, צריך לבדוק. באחיה, האחים של האמא, הרבה פעמים הילדים דומים לאחים של האישה. ככה חז"ל אומרים, נכון? אז בדקו באחיה, מי זה אחיה? נחשון בן עמינדב. מה זה הכוח הזה של נחשוניות? לבוא להיות ראשון, לקפוץ למים. אז הם למדו מהדוד שלהם לקפוץ למים. הם רואים בית המקדש, הכל מסודר, הכל מאורגן, עשו, כתוב שם הרבה פעמים פרשות המשכן, כאשר ציווה אותם, כאשר ציווה אותם, כאשר ציווה אותם, נכון? כל הזמן כאשר ציווה אותו, כאשר ציווה אותם. הכל מדויק, הכל. זה מפריע להם. מה זה כאשר ציווה אותם? רוצים יותר. איפה אנחנו? איפה ההתנדבות? איפה ההתלהבות? אז הם עושים, וזה מה שכתוב במדרש, אולי, זה מה שכתוב במדרש. אהרון היה צריך לענות, והיא באה יושמיני מול בשר עולתו. עשו את העסק לא שלם, ובאמת זה נכון. כתוב שם ביום יום בבית המקדש, צריך להביא אש, למרות שיורדת אש מהשמיים, מצווה להביא אש מהידיעות. רק הם עשו את זה על ההתחלה. על ההתחלה ובלי ציווי. ובמקום כזה שהוא בית המקדש, שם הכל כנראה צריך להיות מכוונן, הכל צריך להיות מדויק. יש מקום שבו, איך אומרים, יש מקום שבו אתה יכול לתת את את ההתפרצות שלך, את ההתלהבות שלך בעבודת השם. יש מקום שבו צריך להיזהר, זה מסוכן. אז כנראה שבני אהרון, המידה שלהם הייתה מידה ענקית. כתוב, בפרשה שלנו לא כתוב כוח, איך כתוב, לא כתוב זרה, לא כתוב כלום, אם אני לא טועה, כתוב איך? אחרי מות של אהרון, בקורבתם לפני השם וימות. תראו, זה פסוק יפה. מה כתוב? קרבו להשם. זה חטא של התקרבות. אז זה היה בני אהרון, זה הפרשה שלנו. ואני חושב שבנקודה הזאת בדיוק ככה, זה הנקודה שאני חושב שאולי אפשר להתחבר ולצאת ככה עם התוכן של היום הזה, של היום הקדוש, היום הזיכרון הזה, שאנחנו כל כך מכבדים את זכר כל הנופלים שהיו בכל מערכות ישראל ועוד הרבה לפני זה, שבאמת מסרו את הנפש על עם ישראל. אם רוצים לצאת מהיום הזה, לא עם איזושהי אווירה של יאוש ושל רק הסיפורים העצובים, נראה לי שאם מסתכלים על הכוח באמת הגדול של עם ישראל, שבא לידי ביטוי כל הדורות, כל הדורות זה בא לידי ביטוי, עכשיו מאברהם אבינו אפשר לראות את הנקודה הזאת של נגד כל הסיכויים וההתנדבות הזאת והרוח הזאת, אמנם של נדב ואביהו זה היה באמת, כמו שאמרתי, במקום לא כל כך, לא כל כך נכון, ולכן היה עונש כזה חמור, אבל הנקודה הזאת של של לפרוץ את המסגרות ולפרוץ קדימה בלי שום לעשות חשבונות וסיכויים וכאילו מה נגד מה, זה הכוח שעלה עם ישראל וליווה אותנו תמיד, וזה הכוח שכל סיפור שתיקחו על יום הזיכרון, ואולי נספר עכשיו כמה סיפורים קטנים, זה הנקודה שלו, ככה אני חושב. זה הנקודה. זה אנשים שהחליטו ללכת או כוח, או מפקד, או בן אדם, או בכלל, כל מי שמכיר בצבא, זה הכוח של הצבא שלנו, זה הנקודה. זה מתחיל מאברהם אבינו, אברהם העברי. תחשבו, הדבר הראשון שכתוב על היהודי הראשון, הוא עומד מעבר אחד וכל העולם מהעבר האחר, נגד כל הסיכויים. ככה אברהם אבינו. אחרי אברהם, כל אחד שתיקחו, כל נקודת זמן וכל משהו משמעותי בהיסטוריה שתיקחו לעם ישראל, היה איכשהו בצורה הזאת. ממש. כל, לא יודע, אני לא עכשיו עשיתי איזו סקירה כזאת שלה, אבל תנסו לחשוב על זה רגע. נכון, יש לנו את אברהם אבינו, יש לנו את מרדכי היהודי, שלא קורע ולא משתחווה. יש לנו את החשמונאים שהזכרנו, מעטים נגד רבים, זה משפחה של חשמונאים ממודיעין שם, לא יודע, מחליטה לי לצאת נגד האימפריה של יוון, ששולטת על כל העולם. איזה סיכוי יש לדבר הזה בכלל? ככה היווני, ככה מהחשמונאים, ככה בעליית בית שני. מי עולה פה להקים את בית המקדש? מי? קורש נותן זה, מי עולה? כל האליטה נשארת בבבל, עולים כמה מסכנים, הגמרא בקידושין שם פרק רביעי, נכון? שרה יוחסין עלו עם בבל. כל מי שלא היה לו מה להפסיד שם בבבל, עולה ומנסים פה, ואז כל ההפסקות נגד כל העולם, מקימים פה בית מקדש, ומקימים פה מלכות לאיזושהי תקופה של כמה מאות שנים. ובדור האחרון שלנו, כל החלוצים, כל הכוח של הציונות, תלמידי הגרא, ועליית החסידים, מה הם באים הנה? איך הם ממש נגד כל הסיכוי, ראיתי, קראתי סיפור אתמול, לא זוכר אפילו איפה ראיתי את זה, באיזה ספר על הרב זוננפלד. הרב זוננפלד, הוא היה ראש העדה החרדית שם בירושלים, והיה איזה טבח ככה, או ניסיון לטבח, סליחה. באו למאה שערים, משם, מהרובע המוסלמי, הגיעו שם איזה אידבח אל יהוד, כל מיני קבוצה כזאת וזה, ואז הגיעו לאזור מאה שערים שם, ואז יצאו אליהם כמה חבר'ה צעירים, בהתחלה כולם התפללו וזה, לא ידעו מה לעשות, ואז חבר'ה צעירים, מה זה להתפלל? צריך להילחם. יצאו עם כמה אקדחים, ירו עליהם, הרגו כמה וכולם ברחו. מי שככה כתוב שם בספר, שמי שירה, זה היה אבא של הרב פישר שם, שהיה ראש הבד"ץ של העדה החרדית. הוא היה אחד הנערים שם שירו באקדח. ואז יום למחרת היה ברית, הוא היה מועל, הרב זוננפלד היה מועל. אז היה ברית ברובע. והוא הלך עם תלית ותפילין דרך שער שכם. עכשיו, ההרוגים שם היו מהאזור של שער שכם, שם היה כל המתפרים, כל האלפים שהתקבצו שם, אמרו לו, תלך מסביב, תלך מפה, ידעו שלבטל אותו מבצע תפילה, לא יצליחו. אז הוא אמר, מה פתאום? אני לא רוצה לתת להם תחושה אפילו של יום אחד, הם סילקו אותנו ממטר מארץ ישראל. ככה מה, הוא הולך שם עם זה כמה קומץ של זה, מול כל הערבים. אז כל הדורות היה כזאת מסירות נפש, כזאת, ובאמת נגד כל הסיכויים. כמו שאמרתי, תלמידי הגרא, עליית החסידים, היו פה בארץ בלי כלום, בלי כסף, בלי אוכל, בלי סיכויים, אוחזים באדמה, מקימים, מתים מכל מיני מחלות. הכל, זה הכוח הזה של עם ישראל, הכוח הזה של ההתנדבות, עמי נדב. נחשון בן, עמי נדב. מתנדב לעם ישראל. הכוח הזה זה הכוח שכל הזמן רואים אותו בעם ישראל לאורך כל הדורות, וזה נראה לי, עם כל סיפור שתשמעו ביום הזה, אפשר לחבר אותו לנקודה הזאת, וזו נקודה שממש לא מבדילה, ללא, ממש, זה לא משנה, אתה נמצא בצבא או שאתה שומע סיפורים, זה לא משנה, בן אדם דתי, חילוני, ימני, שמאלני, כולם מחוברים לנקודה הזאת, זה התחושה, זו האווירה. יש, זה סיפור גם שקראתי על מי שמכיר, שם מקום דמו, על גוני ארניק, שהוא המפקד סיירת גולני, הוא השתחרר כמה, תקופה מאוד מאוד צרה, לפני שפרצה מלחמת לבנון, הראשונה, ואז הוא התחיל המלחמה והיה שם את הבופור. זה היה מין מוצב כזה של המחבלים שהם מנעו שם ממעבר. מנעו, כל כוח שעבר שם, אז הם ישר ירו עליו, וזה היה ממש מעוז רציני כזה. בקיצור, אז סיירת גולני קיבלו תפקיד לכבוש את המוצב הזה. היה מוצב מאוד מאוד מבוצר ומאוד קשה. והוא שמע על זה קצת מאוחר. גוני ארניק שפיקד על הסיירת קצת לפני זה כבר היה לו מחליף. הוא כבר לא היה תכנן לנסוע לארצות הברית, או שאפילו נסע לארצות הברית, אני לא בטוח. חזר מהר והגיש בקשה לחזור לצבא. כי הוא מכיר את הסיירת הכי טוב, הוא גם הכין אותם לכל המבצעים האלה. היה דיבורים הרבה על מבצע מלחמת לבנון, מבצע שלום הגליל, איך שקראו לזה. והוא הכין את הלוחמים שלו, עכשיו יש מפקד חדש, הוא הבן אדם הכי מתאים להוביל את הכוח. אז הוא הגיע, הם כבר היו בפנים. כבר בדרך היו להם כמה פצועים, ולא היה אפשר להצטרף אליהם. הוא אמר, אין כזה דבר. הוא הצטרף לאיזה כוח אחורי שהיה, ובלילה הוא תפס איזה נגמש, נסע עם הנגמש, הוא ועוד איזה חייל, תפס סתם נגמש, דרך כפר שאף אחד לא נכנס אליו בכלל. כפר שעוד היו בו יריות, והוא נסע, תוך כדי הנסיעה בכפר, הנגמש לא התהפך, הוא נפצע, יצא מהנגמש, הלך ברגל, בכפר הזה, הגיע לכוח שלו בדיוק שנייה לפני שהם התחילו את הזה, הודיע שם המפקד שהוא לוקח פיקוד על הזה, או שחוד שהמפקד שם נפצע, אני כבר לא זוכר בדיוק את הפרטים, עלה, באמת כבשו את כל הבופו, והוא ממש קרב האחרון כבר, על המילימטר האחרון, נהרג. הוא קיבל איזה צלש אחרי מותו, על האירוע הזה. זה באמת נקודה ש... לא רק שאיתה אפשר לצאת, לא עם הראש ברצפה, כמו שאומרים, אלא הפוך. אפשר להתרומם מאוד 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 מהנקודה הזאת. וגם לקחת את זה לחיים שלנו, לא רק להישאר עם יום הזיכרון. יום הזיכרון הוא יום אחד, ואם אנחנו מבינים שעם ישראל זה משהו עם הרבה משימות, ועם משימות שכל הזמן יש לנו משימות חדשות, צריך לדעת באמת לקחת את זה לחיים שלנו, וזה גם ביום יום. ללכת כנגד הסיכויים וכנגד היכולות ולהבין שיש לנו באמת הרבה 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 כוחות ממה שאנחנו חושבים. האמת שבעומק זה לא נגד הסיכויים. זה כל הזמן נראה נגד הסיכויים. אבל הקדוש ברוך הוא נתן ליהודי כל כך הרבה כוחות, אנחנו פשוט לא מאמינים בכוחות שלנו מספיק. זה שכל הסיפורים האלה נראים נגד הסיכויים, זה כי אנחנו תמיד מחשבנים את עצמנו כאילו באופן מאוד מאוד נמוך ומאוד רגיל. זאת אומרת, בוא, כמה יהודים מול אימפריה שלמה, זה לא עובד. אברהם העברי אחד, אבל אם תדע מה זה אברהם אבינו, אם אתה יודע מה זה כוח של יהודים עובדי השם, שהולכים במסירות נפש למען עם ישראל, או כל יהודי שהולך למען עם ישראל, אם אתה מבין מה העומק של זה, אז באמת זה לא מעטים נגד רבים. פשוט אנחנו לא מאמינים מספיק בכוחות שלנו, זה הנקודה. אני אולי אצרף כאילו עוד איזה כמה סיפורים קטנים לדבר הזה. מלחמת לבנון השנייה, סיפרתי עכשיו מלחמת לבנון הראשונה, אז מלחמת לבנון השנייה, שהייתה לפני 6 שנים, 7 שנים, שנה אחרי הגירוש מגוש קטיף. אז זה מלחמה שזכיתי קצת להשתתף בה. אז אולי מתוך החוויה שלי, אני גם אספר לכם פשוט נקודות כאלה, אבל זה לגמרי, כלומר, אני אולי חוויתי את זה קצת, אז אני מרגיש שזה טיפה יותר חזק, אבל כל הסיפורים שאתה קורא, וכל הדברים שאתה שומע, הם בדיוק על אותה נקודה. ונגיד לכם את האמת, לא רק בסיפורי מלחמות, גם כשאתה מגיע למילואים סתם ככה, או לצבא סתם ככה, זה התחושה. יש לנו במילואים, אז הרבה פעמים הדברים מסביב לא כל כך מאורגנים, כדרכם של ישראלים. אז הדברים ככה מתארגנים תוך כדי, כל דבר אומרים לך, אני זוכר, תמיד אמרו לנו שבאימונים, שום דבר לא מתאים לך. אתה מכנסה, אם מגיע אותך לברכיים, החולצה היא בדיוק ענקית, כמו איזה חלוק. שום דבר לא מסתדר בזה. תמיד אמרו לנו, תשמע, זה ככה באימונים ברגל, אבל במלחמה אתה מגיע, יש לך איפות, כתוב את השם שלך, כתוב את הכל. מישהו בא, עומד, מלביש אותך ככה מסודר וזה. תמיד נתינו להאמין בדבר הזה. אז תדעו לכם שזה לא ככה. זה נראה יותר גרוע. כשאתה, תמיד כולם צחקו, אלא, איפה הסיפורים, איפה זה. אז במלחמה זה הרבה הרבה יותר גרוע. אבל אז ככה זה נראה כל מילואים. אתה מגיע, שום דבר לא טוב, שום דבר לא מאורגן. והדבר המדהים הוא שעם כל הצ'קמוק הזה, אבל תמיד זה יוצא טוב, ותמיד אנשים נותנים את כל הנשמה שלהם. זה מדהים. זה, וזה באמת התחושה, אתה שואל את עצמך, עוד מעט יש לי מילואים, עוד איזה שבוע, אתה שואל את עצמך, למה אני אוהב ללכת לשם? כאילו, מה, חלס, לראות כבר נמאס, וכל האימונים כבר אתה מכיר אותם בעיניים עצומות, ואתה כבר 20 שנה במילואים. באמת, 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 הדברים הקטנים האלה שלא, כשאתה צעיר, אז זה כן מלהיב קצת השטויות האלה, וכן נותן איזה משחק ילדים כזה, אבל מתי שהוא מאוד מהר זה נגמר, ואתה שואל את עצמך, בגיל מבוגר, כאילו מה גורם לאדם בן 40, ללכת ויותר מזה, יש לי חברים בני 50, מה גורם לך עוד להתחבר לדבר הזה? והתשובה היא האנשים, פשוט זה התשובה. אתה נמצא שם עם קבוצת אנשים, שיש להם רוח גדולה, רוח של הצבא והמקום הזה, נותן איזה מין, בדיוק מה שדיברנו עליו. מכניס את האנשים מחיי היומיום שלהם, ומהדברים הכי, כאילו שכל היום רבים פה, הוא חושב ככה, והוא אומר ככה, וזה לא יודע מה. פתאום לאיזה מין תחושה כזאת שכל אחד מביא מהבית שלו דברים, זה עובד באיזה מקום, אז הוא מביא לכולם את ה... זה טבח, אז הוא מביא את ה... הוא מבשל את האוכל. אחד יש לו ג'יפ, אז באימונים אנחנו רואים שהג'יפים של הצבא לא משהו. אז יאללה, כולם עולים על הג'יפ שלו, יורים, מתוך הג'יפ של בן אדם, ג'יפ אזרחי. ככה עושים אימונים בצבא. וזה מדהים, אתה מסתכל ימינה שמאלה, זה ככה, כל הפלוגות מילואים, זה ככה. בן אדם מגיעים לאיזה אזור, וואי, לאבא שלי יש פה צימרים, אז יאללה, כולם, במקום לשון בועלים, כולם הולכים לציבר שלו. אחרי זה פעם אחרונה שהוא עושה את זה, אחרי ש... אבל ככה זה בצבא, זה מדהים הדבר הזה. ובעבר לתחושה הנעימה, זה בדיוק הנקודות האלה. בקצרה אני אגיד עכשיו, אולי נספר איזה סיפור קצר. תעצרו אותי אם זה לא קצר, בסדר? יכול להיסחף עם זה קצת. אבל אני אגע בנקודות המרכזיות. אז לפני 6 שנים בערך, שזוכרים, היה את החטיפות של... של החיילים גם בצפון, גם בגילת שליט אחרי זה היה, זה ככה מה שנתן את ה... ואז מדינת ישראל החליטה לצאת למלחמה, שהיא לא בדיוק ידע מה היא רוצה מהמלחמה הזאת. אחד הדברים הבולטים מאוד 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 במלחמה הזאת הייתה שמלמעלה לא בדיוק ידעו לאן רוצים להוביל את זה. בשטח כל מה שתיארתי לכם היה בדיוק כמו שסיפרתי. תחושות של מסירות נפש ואנשים שרבים לצאת למלחמה. זה פשוט דבר לא יאומן. בן אדם חולה, הרופא אומר לו, שמע, אתה לא יוצא, אתה תתקע לנו באמצע הדרך, לא, וזה, ובוכה, ומתבכיין שם לכולם שהוא רוצה לצאת, ועובד על כולם, ונכנס לתוך ה... אנשים פשוט, וכאילו, אתה אומר, למה? זה ממש מסירות נפש. אנשים לא מוכנים להישאר בצד כשיש כזה דבר, ו... נלך מהר לנקודה המרכזית, אז ליל תשעה באב, נכנסנו לתוך לבנון, אחרי תקופה ארוכה שהיינו בחוץ. אבל ליל תשעה באב נכנסנו לתוך לבנון, זה גם תאריך ככה מאוד טעון. אני זוכר שלפני שנכנסנו, זה היה, כאילו, היה זמן כזה עד שפתחו לנו את הגדר והוציאו מוקשים, שיש שם מוקשים ליד הגדר שצריך לעבור, אז התלבטו החבר'ה אם לקרוא מגילת איכה או לא. אז מישהו אמר, מה מגילת איכה עכשיו? נכנס למלחמה עם מגילת איכה. אז החלטנו לא לקרוא מגילת איכה. ואז זהו, נכנסנו פנימה. התוכנית הייתה, בתוך יום בערך, ל-24 שעות, ללכת בלילה, ולהגיע לכפר שנקרא רז ביאדה, ככה קוראים לכפר הזה, שהוא נמצא בגדול 10 קילומטר, ב-15 קילומטר מקריית שמונה. אבל לא להיכנס, לא מקריית שמונה, סליחה, מראש הנקרה. אבל לא להיכנס דרך ראש הנקרה, להיכנס מזרחית, הרבה מזרחית, לעשות מיני גוף כזה, כי היה שם, קראו לזה שמורות טבע. אם שמישהו שמע על זה, ישבו שם מלא מלא מחבלים על הגדר, אז היו צריכים לעקוף אותם ולהגיע ובעצם לחנוק את כל הסיפור הזה של המחבלים, שירו המון, המון קטיושות והמון טילים למדינת ישראל. זה הסיפור, זה היה אמור לקחת 24 שעות, גם לקחנו אוכל 24 שעות. זה גם קשה, עם כל התחמושת וכל הזה, זה היה מאוד 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 עמוס, ל-24 שעות כמובן, שחצי לילה רק נכנסנו פנימה, ואז התחלנו ללכת. בסופו של דבר, הסיפור הזה של ההליכה לקח שלושה ימים, שלושה וחצי ימים, במקום לילה אחד. עכשיו תראו, זה חטיבה שלמה, תוך 24 שעות נגמר האוכל, ואז זהו, אתה לא... אין מפה להביא אוכל. וזה לא שאתה יושב בצור באיזה חדר, זה צריך ללכת, וגם תנאי מתח גדולים, ותנאי מאמץ מאוד גדולים, וגם חום מאוד 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 גדול. אפילו מים, לא נגמרו המים, אז השתמשנו במים של הערבים שם, שזה פתרון לא כל כך מוצלח, כי הם מאוד... מים מאוד מזוהמים, המים שלהם. הם שואבים אותם מכל מיני בארות מקומיות כאלה. הפעלנו כל מיני פטנטים איך לשאוב את המים שם מתוך הבארות. ואז היה כדורי החלרה כאלה, כדורים של קלור, כמו ששמים בבריכה פחות או יותר, עם אותו טעם. אני דפתי חצי יום, בכלל לא שתיתי, פעם ראשונה שתיתי זה אז ישר ריקיתי. זה פשוט מגעיל יותר ממה שזה נשמע. ואחרי זה כבר אין ברירה, אז היה טיפה טיפה מים עוד נקיים, שמרתי לעצמי איזה רבע בקבוק שכל הזמן לגמתי טיפה טיפה טיפה, עד שזה נגמר והייתי חייב לשתות את המים המגעילים האלה. זהו, נגמר האוכל, נגמר המים, המגד עולה מול חיל האוויר, אומר, תשמעו, תצניחו לנו, מצניחים אוכל, ציוד, אספקה, משהו. חיל האוויר אומר, מה פתאום, נופלים מסוקים, יש פה מלא, זה, לא, לא, אין אישור להנחית כזה דבר, תמשיכו, תסתדרו עם מה שיש, עם מה שאין, יותר נכון. זהו, וככה עוברים עלינו הימים, שלושה ימים לא נאריך בזה, עם שבת באמצע. באמצע האמת גם נשברו להם משקפיים. ככה חבר שלי סידל לי אותם עם איזה חוטים שהוציא מהקירות שם. והיה נראה פחות או יותר כמו איזה כמה אנטנות מחוברות לי פה. דיבר לי במקום לא מוצלח. זהו, היה גם, וכל מיני מבצעים אירועיים להביא מהשדות שם כל מיני פירות וירקות. תוך כדי, למרות שזה לא בדיוק, השדות שם זה תמיד, כאילו, יש מחבלים באזור, תמיד המסוקים שם מדווחים לך שיש מחבלים כל הזמן ליד. אבל היה כל מיני כאלה גיחות לקחת מלפפונים, עגבניות, כל מיני דברים שהיו שם בשדות, בשביל קצת, אפילו היה מבצע אחד שנקרא מבצע אבטיח, ככה קראנו לו בקשר. זה באמת עבר ככה, כי היו צריכים לדעת על זה כולם, שהמסוקים, כל הזמן יש בזלטים באוויר, ומחפשים חבלים להפציץ אותם, שלא חושב שאנחנו מחבלים. אז אנחנו קראנו לזה מבצע אבטיח, וככה דווח בקשר. זה אפילו צולם בשבת, מה שנקרא. זה היה בשבת, המבצע הזה. אז טוב, זה מצחיק לראות את זה. העמידו את כולם, כל הצלפים, אני הייתי צלף, אז כל הצלפים על הגגות, לראות שבשטח נקי, ואז אתה במשקפת מסתכל על החבר'ה, פשוט קורע מצחוק. אתה רואה שטח, מלחמות, הפצצות מכל הכיוונים, ואיזה 20 חיילים רצים בין השדות ותופסים אבטיחים. כל אחד, תפסתי. עם תיקים כאלה ענקיים, והם חוזרים עם מלא שלל של אבטיחים. לא משנה שכשחזרו עם האבטיחים פנימה, אז היה דיווח שיש טילים על הבית. זה היה דיווח של אחד השומרים שהיה קצת עייף. אחרי כמה ימים בלי אוכל נורמלי, אז הוא חשב שיורים עלינו. ואז כל האבטיחים שם נרמסו, כי כולם קפצו אחד על השני. אבל אכלנו גם את מה שנשאר. זה היה מבצע אבטיח, היה עוד כל מבצעים כאלה, זה היה המבצע הכי מפורסם שהיה תוך כדי הימים האלה. גם כל מיני ענבים שהבאנו מהאזור. הבדלה, במוצאי שבת, באותה מוצאי שבת, אז עשיתי הבדלה עם ענבים סחוטים כאלה, שסחטנו ככה ענב, היה שם הרבה זמן שהיינו בבית הזה, סחטתי ענב, זה לא מוצלח, הסיפור הזה, אל תנסו, זה יוצא כזה, לא טעים בקיצור, זה נראה כמו, יותר כמו גרבר מאשר מיץ ענבים. בלי נר, כי היה שם צריך לשמור על זה. עכשיו לאט לאט, זה העסק נהיה כבד ולא אוכלים. פירות וירקות זה לא נותן לך הרבה אנרגיה, אתה צריך פחמימות ואין כל כך. גם הבתים שלהם היה אוכל מקולקל, חיפשו אוכל בבתים של הערבים, היה פלוגה אחרת בגדוד שלנו, שהגיעו לאיזה תחנת דלק, איזה ילו, אני יודע איך קוראים לזה אצלהם שם, אני יודע איך קוראים לזה בערבית. אז מצאו שם איזה חנות כזאת בתוך תחנת דלק. אז פרצו את החנות ולקחו שם את כל האוכל, ואחרי זה התעצבנו על זה. אחרי כמה ימים קלטנו שם רדיו, אז שבו בארץ שהם שמעו על ביזה של חיילי צהל בלבנון, ואחד המפקדים הבכירים התראיין, ואומר, אנחנו נבדוק את הדברים, ואם יש אמת בדברים, אז וכו' לכל המשפטים המחובסים האלה ש... וחבר'ה, מה זה התעצבנו על זה? אנשים שם לא אוכלים, מה זה ביזה? אנשים היו על סף התייבשות, רעב, לא יודע מה. בקיצור, ככה הולכים שלושה ימים עם הרבה, כל מיני אירועים כאלה ואחרים. בסופו של דבר, ביום האחרון הגענו לסוף סוף לרס בידה, שבבית האחרון, ממש אחרי שלושה ימים, שלושה לילות כאלה, נשכבנו שם ממש מעולפים, אחרי שלושה ימים של הליכה מאוד מאומצת, כמעט בלי שינה, פשוט נפלנו כפשוטו בבית הזה. אנשים כבר מפסיקים לדבר אחד עם השני, מרוב, בהתחלה זה מצחיק, ומדברים, ובאווירה כזאת של... אחרי זה ממש אין עם מי לדבר כמעט, שהיא ממש עייפים, גם נפשית, גם פיזית. ואיך שנשכבנו ככה על הרצפה, אז המפקד שלנו אומר לנו, בואו, בדיוק הביאו אספקה. האמת שבמצב הזה אתה כבר לא, אתה אומר לעצמך, עזובתי מהאספקה, תן לי להימרח פה אחרי שהלכת את כל הדרך. אבל זהו, המחלקה שלנו הייתה צריכה להביא את זה. חזרנו כמה קילומטר אחורה, בקושי מאוד מאוד גדול, עם תיקים ריקים. רק כשתבינו את ה... אז הגענו, יש נון צדיק, אבל זה לא בדיוק נופל על הנקודה שהוא אמר. הוא אמר נקודה, זה אף בדרך, זה מצנח כזה. כמה מצנחים שמפילים לך טון של אספקה. אז זה נופל איזה 100 מטר לפה, 200 מטר לשם. אז הוא השאיר אותנו באיזה מין קבוצה קטנה, שבינתיים נשמור על עצמנו, עד שהוא ילך עם שלושה חיילים, לא להעיף את כולם ככה לחפש את זה, גם סוכן. אז בחצי שעה הזאת שהוא חיפש את זה, אנחנו פשוט נרדמנו כולם. כאילו קבוצה באמצע לבנון שאמורה לשמור על עצמה, זה פשוט לא, זה לא נשלט כאילו. זה הבדל כזה, בין השנייה הראשונה שאתה נכנס ללבנון, כולם עירניים, ככה, עם כוונות בין העיניים. אחרי שלושה ימים, אנשים נרדמים, הוא בא, מהיר אותנו, הוא הצליח להעיר אותנו. בקיצור, זהו, אז הגיע שם אספקה, ואתה בדילמה גדולה, כי אתה, מצד אחד אתה רוצה לקחת הרבה אוכל לחבר'ה, מצד שני אין לך כוח. פשוט אין לך כוח. אתה שם ומוריד ומוריד ושם ומתלבט, זה ממש מלחמה כזאת עם עצמך של כולם, כמה לקחת וכמה... לקחנו עוד שני שישיות כאלה של מי עדן, ככה זה יורד עם... כאילו חזרת מקניות. הולכים ככה עוד פעם את כל הדרך בחזרה, ואז כשהגענו לבית, כבר היה לילה וכבר נהיה קצת לפני עלות השחר, אז נהיה טיפה אור, והלך איתנו צוות כזה של, זה נקרא יחסאפ קוראים לזה, אנשים שיחידת סילוק פצצות, הם כי בכל הנושא הזה של מטענים וכאלה, אז הם פתאום סביב לב שכל הבית מסביב הוא ממולכד. בממש 360 מעלות מסביב לבית, עם כל מיני קלימגורים וכל מיני מרעין בישין, שער מרעין בישין, ממש מכוונים לבית, עם חוטים אחד לשני, מאוד פרימיטיבי, לא איזה משהו זה, אבל ממש כל הבית זירת מטענים. הבית שכל הפלוגה ישנה בו, חוץ מהמחלקה שלנו שבחוץ. ובדיוק המ"פ יוצא זורח ופורח לקראת האנשים שבאים ככה עם האוכל, ואז אלה מהסילוק פצצות, אחד שם היה דרוזי. אז הוא צועק לו, הבית ממולכד, שם צרכה וזה, המ"פ קלט את זה תוך שנייה, שם צרכה לבית. ואז התחלנו פשוט לברוח, כאילו אנחנו מחוץ לבית כבר, אין מה להיות שם, הבית כל שנייה יכול להתרומם באוויר, על כל יושבה ועל כל מי שבאזור. עכשיו תחשבו מה זה בלילה, זה שהם לא ראו את זה, זה גם מתוך עייפות. אחרי כל כך הרבה ימים שאתה הולך ואתה כבר מתרגל, זה פשוט חוסר ערנות, כאילו הם אמורים לראות את זה במיידי כזה דבר. קיצור, חזרנו אחורה, אנחנו מתחילים ככה לחלץ, היה שם כביש כזה, כביש ואחרי זה שהופך לשביל, ואז מתח יריות ממש מאיזה כמה מקומות, מתח של קלצ'ניקוב, אם אפשר לפספס את זה, זה לא כמו ירי של M16, זה הרבה הרבה יותר חזק, זה כמו מג. יורים לכל הכיוונים, טוב, אנחנו נשכבים, מעיפים את התיקים, עוד היינו עם התיקים של האוכל עלינו. זה מוזר מה קורה לך בנקודות זמן האלה, אבל בשנייה ראשונה אתה קצת שמח שאתה מעיף את התיק הזה מרוב כובד, אתה אפילו לא חושב על מה זה, עצם המשקלים האלה על הגב, אתה כבר לא יכול. אז מעיפים את זה, כולם נשכבים. זהו, ואז מתחילים אנשים לברוח מהבית, לקפוץ, אנשים קופצים, קומה ראשונה כזה, זה 3 מטר, 3.5 מטר, אנשים קופצים בכל מיני צורות, אנשים חצי ישנים, חצי מתעוררים, לא מבינים בדיוק מה קורה איתם. זהו, ואז מתחיל קרב יריות בינינו לבין המחבלים, שלא ברור לנו בדיוק איפה הם, כי יש שם הרבה בתים. זה היה פעתי כפר, הבית הזה היה ממש בפעתי כפר והכביש, והיריות באו מתוך הכפר. וזהו, ככה יש קרב יריות, לא ברור מי נגד מי, נשכבנו כזה, אני ככה ניסיתי, אמרתי לכם, היה לי נשק יותר מדויק, אז ניסיתי, אבל אתה לא רואה כלום. ובקשר בלגן, כולם צורחים, כולם צעקות. בסופו של דבר, מה שעשינו זה מיקמנו כמה קלעים ככה על הזה, וכל פעם נתנו מכת ירי לכיוון הזה, להשתיק את המחבלים האלה, ובמכת ירי דיווחנו להם, ואז הם יצאו מהבית, בשביל שלא ייפגעו מהירי. כל פעם נתנו מכת אש, הם יצאו, נתנו מכת אש, הם יצאו. ואז אחרי שכל הסיפור הזה נגמר, וכולם היו ככה, היה שקט, לא ברור מה קורה, אז זה סיפור אחד ככה, שזה המפקד שלי הישיר, קצין, התחיל ככה לעשות ספירה של המחלקה, ומגלים שאחד חסר. עוד פעם סופרים, עוד פעם אחד חסר. מי זה, לא זוכר איזה מספר, מי זה הבן אדם, טה-טה-טה, מסתכלים, הגענו לבן אדם. איפה הוא? וואי. הוא לא הלך איתנו להביא את האוכל. הוא נשאר לישון שם בבית, ואף אחד, בחדר של המחלקה שלנו, אף אחד לא נכנס אליו, כי יודעים שהמחלקה שלנו בכלל לא נמצאת. הוא נשאר שם מתחת איזה ספה, הוא יכול להישאר שם שנים וימים טובים עוד. הוא עם העיפות שלו. יהודי קצת מבוגר יותר מכולם, ככה חיבדנו אותו, לא נתנו לו ללכת איתנו. ואז יהודי פשוט, המפקד, בחיי היום אתה לא, באירועים כאלה אתה שם לב הרבה פעמים שכאילו הגבורה היא לא תמיד יוצאת מהאנשים שאתה מצפה מהם, וההפך. ברגעים כאלה יש אנשים שפתאום קורסים, פתאום נופלים, והכל אי אפשר להאשים אף אחד, הכל נורמלי וטבעי. באמת אי אפשר לשבת, אתה אף פעם לא יודע איך תתנהג בשעה כזאת, ברקע כזה. אבל אז המפקד הזה שאמרתי לכם עליו, אמר לי, תן עוד מכת אש, או אני הייתי לידו, אמר לי, תן עוד מכת אש, ואני הולך לבית להביא את הבן אדם. צעקנו לו, מה פתאום? זה ממש, כבר כל הבית היה ריק. כאילו רק היה את הבן אדם הזה, יש איזה 100 מטר עד הבית. עכשיו הבן אדם הולך לבד, זה כאילו, תחשב יש עוד איזה הרבה אנשים, כלום, הבן אדם הולך לבד, חכה, קודם חסל את המחבים, לא, הוא הולך להביא את הבן אדם. ממש צעקנו עליו, אמרנו לו, אתה לא עוזר, אתה הולך למות. הוא לא מעניין אותו כלום, שתקו, אני הולך, ובאמת הלך, יראה את הבן אדם, הביא אותו. לא יודע, זה מעשה, זה נשמע קטן. כשאתה שומע כל מיני סיפורים על מלחמות וזה, אבל אני אומר לכם, ברגעי זמן האלה, ולראות את הבן אדם עושה את זה, זה רוממות נפש, אתה לא יודע איפה בן אדם שואף את הכוחות האלה. זה באמת בן אדם שכאילו אומר, יש דברים הרבה מעבר לחיים שלי הפרטיים, והכאן ועכשיו. יש משהו הרבה, הרבה, הרבה מעבר. וזה, אני אומר לכם, זה באמת לא כל בן אדם סוגל לעשות את זה. ואתה גם לא יודע מי יעשה את זה ומי לא. זה כוחות נפש, לא יודע, שואבים מהכוח של עם ישראל. זה סיפור, זה נקודה אחת שרציתי. ביום הזה אני ממש משתדל לקצר ולרוץ קדימה לנקודה המרכזית, לנקודות המרכזיות. אחרי הסיפור הזה, לא זינו את המחבלים, חילצנו קצת אחורה, ככה קיבלנו הוראה לחלץ אחורה לאיזה הר שם, ואז התחיל יום של פצמורים, חבל על הזמן. מכל הכיוונים אנחנו חוטפים קטיושות, יש לי עד היום בבית, יש לי כזה מין רסיס של נחת לא רחוק ממני ולקחתי אותו ככה למזכרת, אבל עפים רסיסים מכל הכיוונים, פצמורים, אתה לא יודע מפצים ארת מי, פשוט כאילו המחבלים העבירו אחורה, אותם לא הצלחנו להרוג, הם היו בכפר ולא נתנו לרשות ללכת אליהם, ומכל הכיוונים מתחיל לעוף, וממש נוחתים לידינו, בום בום, החלטנו במקום להיות ביחד להתחלק לכל מיני קבוצות, אבל אז אתה מגלה שהם מפצמרים כל קבוצה. הם פשוט רואים אותך, יושבים עליך בצורה מדויקת. זה היה, התחושה באותו יום הייתה שלא יוצאים מזה. כאילו זה ברור, זה רק השאלה איפה ומתי. אתה עומד כאן, בא לך מפה, אתה עומד... עכשיו גם החום, זה חום חבל על הזמן, ואתה בשמש, ואין מים. גם המים שהבאנו, זרקנו אותם שם על ההתקלות הראשונית, כל הציוד שהבאנו, ואין מים כפשוטו. אנשים מתחילים להתייבש, מביאים אותם לנקודות כינוס. עשו שם איזה נקודת איסוף פצועים כזאת, נעפל זה נקרא, והביאו לשם את כל הפצועים, אינפוזיות, 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 אינפוזיות. כל האינפוזיות של הגדוד נפתחו שם. אתה רואה 15, 20 חבר'ה מיובשים עם אינפוזיות. הם יושבים ככה. בשלב מסוים היה זה משהו, עוד קצת לפני שהתפצלנו, מלא חבר'ה עם אינפוזיות, ופתאום מישהו צעק, זה תוך כדי בלבול והתייבשות, ואנשים מיובשים, אז הם גם לא כל כך, לא כל כך מרוכזים. אז מישהו צעק, נחת איזה פצמר לא רחוק מאיתנו, ואפים רסיסים כאלה מהפצמרים, והם מוציאים אשן. הרסיסים האלה מוציאים אשן, הם מאוד מאוד חמים. אז מישהו צעק רימון. זה פשוט אנשים, כולם קופצים, ככה, מה זה צועקים רימון וכולם ביחד, כל אחד אף לאיפה שהוא יכול, וקיצור, אנשים קראו את האינפוזיות. תחשבו, דם שם אף מכל הכיוונים, זה מראה מאוד לא נעים. אף אחד שם לא נשאר עם האינפוזיה, כי כולם רצו כאילו להסתתר. טוב, אחרי זה ארגנו אותם וזה, ואז ככה אנחנו מתחבים כל היום ובלי לשתות, וכבר בן אדם גומר את האינפוזיה, אז בסדר, הוא חזר קצת להתאושש, כי נכנסו לו נוזים לגוף, אבל הוא צמא. זה לא עוזר לצמא של לתחושת צמא. הוא מבקש מים, אומרים לו, אין. אתה רוצה לשתות אינפוזיה. אין מים לשתות. וככה אנחנו, ותוך כדי זה, פתאום קיבלו כן הוראה ללכת למחבלים האלה, לחסל אותם שם, כי הם כנראה מעבירים דיווחים בדיוק מה איתנו וזה. מארגנים קבוצה, הולכים, קבלו ביטול. מארגנים עוד פעם קבוצה, עכשיו אתה רואה קבוצה, מארגנים את הקבוצה, אנשים רבים ללכת לזה. עכשיו, אנשים לא שתו, לא אכלו, אין להם כוח לזוז. אני רוצה, מי רוצה לבוא? אני רוצה, כל אחד, חוץ מאלה שמיובשים ולא יכולים, כל אחד שזה, אתה מספר אחד, אתה מספר שתיים, אתה מספר שלוש, אתה נכנס פה, יאללה, מתארגנים, מתחילים ללכת, קבלו ביטול. ככה, איזה 6-7 פעמים. מתחילים ללכת, מחלקים תפקידים, קבלו ביטול. ככה עבר עלינו, לא יודע, זה כמה שעות טובות, צהריים. ואז המגד קיבלו הוראה ללכת לכפר אחר, לעזוב את הכפר הזה, לתת זה לחיל האוויר, להוריד שם את הסיפור, וללכת לעוד כפר. אבל כבר אנשים גמורים, לא היה להם כוח. אנשים מתחילים להגיד, לא זזים, עד שלא מביא מים, עד שלא זה, עד שלא פה. ואז הכרתי את המגד שלנו, שבאמת עד אותו יום לא... אתה אומר, סתם, בן אדם, לא... הוא אסף את כולם, ואתה רואה איזה תעצומות נפש. אני לא יודע מאיפה הוא לקח את הכוחות האלה. אם נגיד, היו נותנים לי להגיד שם איזה משהו, להגיד, אתה אומר, וואלה, בוא תחזק את האנשים, תאסוף אותם עכשיו להמשך לחימה, לכפר הבא, איפה אני? אתה לא מצליח להוציא מילה. לא פיזית, כאילו, גם פיזית, אבל בעיקר נפשית. אין, כולם עם אינפוזיות, אנשים כבר קראו את האינפוזיות, אנשים אין להם כוח לכלום. קיצור, אסף את כולם, נתן נאום, משהו לא יאומן. אתה אומר, אנשים ברגעים האלה, הוא אמר כמה משפטים, הוא אמר, עד היום קראתם על מלחמות, ראיתם סרטים על מלחמות. מה חשבתם? איך זה נראה? מה, אתה יורד מהמסוק, כולך מסודר מהבית, מקולח, מסורק, מתחיל לראות, ככה נראית מלחמה. אין מים, אין אוכל, אין... אתם עכשיו שותפים למלחמה של עם ישראל, אתם הולכים לנצח עכשיו בשביל עם ישראל, נתן ככה באמת. לא יודע מאיפה הוא הצליח להוציא את התעצומות, יודע מאיפה הוא הצליח. מהכוח הזה שדיברתי עליו. מהכוח הזה שדיברנו עליו קודם, מהכוח הזה של עם ישראל, של נגד כל הסיכויים של אברהם העברי והחשמונאים והנקודת אמת הזאת של עם ישראל, הנקודת חיבור הכי 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 עמוקה שיש לנו, הערבות הדדית הזאת, הנדב והאביהו של אחרי מות קדושים, באמת נאום שאתה עמד, אתה אומר וואלה, זה יותר מאין, זה נאום, לא יודע, זה כמו יהושע בן נון, באמת, עכשיו יהושע בן נון עומד מולנו. ככה, זה היה, מאותו באמת ככה התחלתי להעריך אותו. כל אחד, אני אומר על עצמי, אני לא יכול לדבר בשם אחרים, אבל אני אומר על עצמי, היו אומרים לי, לא יודע מה, אני לא הייתי מוציא מילה. הייתי אומר, תשמעו, כולנו כאובים, כולנו כזה, וואלה, בוא ננוח, לא יודע מה. אין לך מה להגיד ברגעים האלה. אז זה נקודה שנייה שרציתי להגיד, ובאמת, אחרי הרגע הזה, באמת, הוא הפיח, כולם היו כזה במין כוח שאתה לא ברוך המפה הוא מגיע, איזה מין עוד... דחיפה אחרונה, והלכנו שם לעוד כפר, שלקחנו אותו ממש ממש ברוך השם בקלות, אחרי זה חזרנו לשם, המחבלים שם חוסלו, וזה נקודה שנייה שרציתי לספר לכם במלחמה, נקודה שלישית ואחרונה, שהיא ממש אולי אותה נקודה, ולוקחת אותנו גם קצת לחיים שלנו, זה יהודי אחד, שדווקא לא הכרתי אותו, הוא לא מהפלוגה, מהגדוד. אגב, המחבלים האלה בשלב מסוים שאמרתי לכם, הם הפסיקו לראות עלינו, ירו על פלוגה לידינו, אנחנו פלוגה א', הם ירו על פלוגה ג', ומשם לצערנו הרב יש כמה נפגעים, אחד שנפגע ברגל, אחד שנפגע בעין, והוא עיוור עד היום. הוא מגיע לכל מיני אירועים בגדוד וזה, נהיה עיוור מאותו אירוע. ניסו לעלות מולם בקשר, היה מאוד רעש בקשר, ניסו לעלות מולם שלא יבוא, ראינו אותם מגיעים. הם בדיוק הגיעו לבתים שלהם, בצד השני של הכפר, והבנו שהם נכנסים למלכודת שם. עלינו מולם בקשר וזה, אבל זה לא הצליח. פשוט נכנסו לזה וחטפו שם כמה טילי לאו וכמה זה, אז יש להם כמה פצועים שם. ועוד סיפור אחד, מישהו מהמחלקה שלהם, אבל גם תוך כדי מלחמה, אבל בסיפור אחר, התחילו לצאת שיירות הבית אחרי איזה שבוע שכבר התרשתנו שם על הכפר וישבנו שם. היה כמה אירועים. היה עוד איזה חדירה לתוך הזה שלנו, שהסמגת שלנו קיבל כדור, ממש הוא נפגש מחבל אחד על אחד. היה שם רימון שלא התפוצץ וירו לו כדור ביד, פינינו אותו ככה באמצע את הסמגד. אז תוך כדי האירועים האלה, אחרי שקצת העסק נרגע, התחילו להוציא אנשים הביתה. ואז פלוגה ג' בגדוד שלנו, יצא הביתה. הם יוצאים עם אכזריות, שזה טנק בלי התותח שלו. וטיל קורנט פגע ממש צמוד לזה, טילי קורנט זה משהו שלא ידעו שיש למחבלים ומשהו מאוד מדויק, פגע או צמוד לטנק או ליד הטנק, וכל ה... במקום צריח יש שם עמדת רפאל באכזריות, זה עמדה כזאת של מג, וכל העמדה הזאת נפלה על הרגל של החייל שישב שם בעמדה הזאת וריסקה לו את הרגל, כל הכף רגל עם קצת למעלה התרסק, זה לא יודע כמה זה שוקל, המון המון משקל מאוד מאוד כבד. וליהודי הזה קוראים איתן חרמון, זה השם שלו, ומאוד כאב לו, שמו לו ככה מורפיו וזה, עד שפינו אותו, לקח זמן עד שנחתו שם מסוקי ופינו אותו. אז תוך כדי שלוקחים אותו באלונקה, הוא אמר לאלה שלוקחים אותו באלונקה, הוא היה, התחביף שלו היה לרוץ, הוא רץ מרתונים, רץ זה, הוא אמר להם, תשמעו, אני ירוץ מרתון. עם הרגל הזאת ועם זה, אז אני חושב שהוא קצת לא ברור לו מה הפציעה שלו, כי הרגל הייתה מרוסקת לחלוטין ואין מצב ללכת, לא לרוץ מרתון. אז אמרו, בסדר, יעבור לו. זה תוך כדי הטשטוש של הזה ותוך כדי הזה. ומה שבאמת הבן אדם עבר שיקום מאוד מאוד ארוך. בהתחלה ניסו להציל לו את הרגל בכל מיני דרכים, אחרי זה היו חייבים לגדוע לו את הרגל. והוא היה נאמן להבטחה שלו לעצמו באותו שלב. ואחרי שהוא השתקם כאילו מכל הפציעה עצמה, אז הוא קנה לעצמו איזה מין פרוטזה מיוחדת כזאת שיש לכמה אצנים בעולם, שפעם ראה כזה דבר, זה מין משהו עם קפיץ כזה, והתחיל לאט 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 לרוץ, בהתחלה ללכת, אחרי זה לאט לאט לרוץ עם איזה שיקום מאוד מאוד מיוחד. לפני שנה, אז הפגשתי את התלמידים פה, את התלמידים שלי מבני צבי, הפגשתי עם אותו יהודי, יש פה תלמידים, נכון, שהיו במפגש הזה. ממש יהודי מיוחד במינו, יהודי פשוט, עם אמונה גדולה. ומדהים איך, לא יודע, אני ראיתי את זה, זה... לא, לא, לא שאני חושב שלרוץ מרתון זה הדבר הכי גדול בעולם, כאילו, בפני עצמו יש דברים יותר חשובים, אבל בתור דוגמה לבן אדם באמת שיכול, כנגד כל הסיכויים, זה סוגר את כל המעגל של השיעור הזה, של השיחה הזאתי, ללכת וגם לעבור את הדבר הזה בכזאת עוצמות, בכזאת תעצומות נפש, וגם לצאת מזה עם כאלה תעצומות נפש. אז הוא התחיל 100 מטר, 200 מטר, הוא מספר שלשיחה הזאת הוא מביא את הפרוטזה הזאת, והוא מספר איך שהוא שם את זה על הרגל, אז אתה מתחיל לרוץ, פשוט זה כל הסיפור שאתה תחשבו מה זה גדם, עם חיבור לגדם, זה מתחכך שם ופשוט יצא לו דם. הוא היה סובל בהתחלה ושם כל מיני משחות וכל מיני תחבושות, עד שיש מאוד מעט אנשים כאלה בעולם שעושים את זה. וזהו, 100 מטר ועוד 100 מטר ועוד 200 מטר, ובן אדם הגיע למרתון, ועם תוצאות מדהימות של אנשים שרצים בלי... היום הוא מספר 2 בעולם, אני חושב, או משהו מהסוג הזה, בריצות מרתון. שהריצה הראשונה, הוא רץ מרתון טבריה, המרתון הראשון שלו אחרי הפציעה, וכל הפלוגה שלו הגיע לרוץ יחד איתו, את ה-200 מטר הראשונים כמובן. עד היום הם אומרים שתפוס להם הרגליים מהריצה הזאת. יהודי, מה זה מתוק? אני התקשרתי אליו, לא ידעתי בכלל מה... אני שמעתי את הסיפור שלו מהמלחמה, לא הכרתי אותו בתור חייל, כאילו, זה שתי פלוגות שונות, לא זה. התקשרתי אליו, אמרתי לו, תשמע, אני מחפש שיחות כאילו בסגנון הזה, מה... ככה לפלאפון שלו, ואמרתי לו, אני מוכן לבוא לך, לאן שתגיד? תגיד לי, לבוא לך הביתה, לבוא, איפה שתגיד זה. אז אמר לי, תשמע, אני בשמחה עושה את זה, אתה לא יודע מה זה, זה פשוט במסירו, אתה רואה, באמת נפגשתי, כשאתה פוגש את הבן אדם ביום יום, אתה מבין איפה התעצומות נפש האלה. ויהודי שבאמת, במילואים, אני בטוח שאם הייתי, לא הכרתי אותו, אבל כמו הרבה שאני מכיר, כאילו ביום יום אתה לא חושב שמדובר פה באיזה משהו מיוחד. כמו יש כסך החיילים שיש בצבא. יהודים פשוטים, צנועים, באים, עושים את המילואים, הולכים לעבוד. כאילו, אתה לא חושב שאתה פגשת פה איזה באמת משהו מדהים. וברגעים המיוחדים האלה שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו, איזה תעצומות נפש אתה מגלה ביהודי. אני אמרתי לעצמי, אני לא יודע מה התלמידים אמרו לעצמם, זה תשאלו אותם מי שהיה פה בדבר הזה, אבל מה הם אמרו לעצמם. אבל אני אמרתי לעצמי, שמע, אין דבר לא אפשרי. אם בן אדם בלי רגל רץ מראטון, כדוגמה, עוד פעם, לא שמראטון זה... אז לא, מה אנחנו יכולים להגיד? מה? אני עייף בבוקר? עצוב לי בערב? כאילו, מה אני יכול להגיד? באמת, תחשבו על הפרופורציות שיש, שכאילו... אתה עומד מול בן אדם כזה, מחייך, מבסוט, לא בכה אף פעם, לא... וכן על זה הדרך, זה דוגמה אחת, אבל איזה תעצומות נפש, איזה עוצמות. אתה לוקח איתך אם אתה לוקח את יום הזיכרון בצורה כזאת. זהו, אני חושב שאם נסיים את הדברים, נסכם אותם, אז אם נצא או נתייחד עם יום הזיכרון, במובן הזה של הגבורה, ושל התעצומות נפש, ושל היכולת הזאת הלא ברורה, שאין אותה בשום עם. בשום עם. כל הלוחמים הטובים בעולם, כשהם מגלים את המיוחדות הזאת שיש בצבא, בצבא הגנה לישראל, הם עומדים נפעמים. נפעמים. האחווה, האחדות, היכולת הזאת לצאת מהמסגרת המצומצמת והקטנה כביכול שלך, ולפרוץ עולמות ולפרוץ גבולות, היא יכולת שיש לעם ישראל, היא יכולת שמתחילה מאברהם אבינו, עוברת לנדב ואביהו, עוברת לנחשון בן עמינדב, עוברת לחשמונאים, עוברת לחלוצים, עוברת למרד גטו ורשה. שמעתי אישה אחת השבוע ברדיו, שהייתה שם הקשרית של מורדכי אנלביץ', שהיה מפקד המרד, אישה ממש ממש מבוגרת, היא הייתה קשרית, היא הייתה מעבירה מצד אחד של הגטו לצד שני, עומדת היום ומספרת, התחלתי, עמדו לי דמעות בעיניים. היא אומרת, איך מורדכי אנלביץ', תחשבו מה זה, ממש, באמצע, מה זה באמצע? בשיא השואה, שכל יום נלקחים יהודים למשרפות ולא יודע לאיפה, עומד יהודי ואומר, תשמעו, אנחנו נלחמים, מה? עם בקבוקים. נגד אימפריה שרוצה לכבוש את כל העולם והורגת את כל העם שלך כמעט. ועומד מורדכי אנלביץ' עושה להם אספות, ואומר להם, חבר'ה, לא תיפול רוחנו. אל תיכנעו, אל תישברו, שלא תיפול רוחכם. איך היא אמרה? הוא אמר להם כל יום, אל תסכימו להתרגל למציאות הזאת, שכאילו הורגים בנו. אל תשלימו במציאות הזאת. מי שמשלים במציאות הזאת הוא עבד. אל תשלימו במציאות הזאת. איזה תעצומות נפש. מורדכי אנלביץ' אחד. עומד מול לא יודע מה. זה עם ישראל. זה התעצומות נפש שהיו לנו וליוו אותנו עד היום הזה. ואם בעזרת השם, בעזרת השם, מיום הזיכרון הזה, כל אחד ייקח כמובן את ההתייחדות עם זכרם של הנופלים הקדושים והתיאורים האלה, שלא היה שום הבדל ביניהם. ואף אחד לא שאל את עצמו מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, וזה עוד יופי שלא דיברתי עליו כך, אבל בצבא פתאום כולם מתאחדים, כולם עם אותו צבע של בגדים, כולם נראים אותו דבר, כולם... מדהים הדבר הזה. אז מעבר להתייחדות הזאת עם הנופלים והקדושה שיש בזכרם, אם כל אחד ייקח איתו את הנקודה הזאת שבאמת המעטים נגד רבים, והתעצומות שאנחנו לא יודעים שיש בנו, הם קיימים לנו, וניקח אותם ליום-יום שלנו, או לכל דבר שאנחנו עושים. עם ישראל זה לא רק במלחמות, ולא רק באירועים גרנדיוזיים כאלה ואחרים. השולחן ערוך מתחיל, יקום בבוקר, יתגבר כערי. יתגבר כערי. זה כל בוקר מתחיל. וזה כל יום, וזה כל סדר, וזה כל זמן. וזה כל דבר בחיים שאתה עושה, לעשות אותו, איך אמר הרב צבי יהודה? וזה משפט כזה, הוא אמר, אחרי השואה אי אפשר להיות יותר, אי אפשר להיות יותר קטנים. אי אפשר להיות יותר אנשים קטנים. ואתה מבין שאין, אתה חייב להיות ענק. האמת שזה זה כל הדורות ככה. נסיים רק ממש ממש בסיפור, אני שמעתי ברדיו, זה אני לא יכול שלא, זה ביבי נתניהו סיפר, לא זוכר באיזה טקס, עכשיו היו הרבה טקסים והרבה, שמעתי ברדיו ככה באחת הנסיעות, שהיה לו איזה מזכיר צבאי, שעכשיו, או מזכיר צבאי או משהו שקשור לצבא, שעבר תפקיד, הוא הלך לפקד, נראה לי, על בית ספר לקצינים, או מפקד קורס קצינים. אז בטקס שעשו לו לפרידה, הוא אמר, אני רוצה לספר סיפור. הוא אומר, סבתא שלי, שעברה את השואה, הייתה במחנות וזה וזה, אחרי זה עלתה לארץ ישראל, היא הגיעה, ואחרי כל מה שעבר עליה והכל, היא הגיעה וקיבלה תעודת זהות. מגיעים לארץ, מקבלים תעודת זהות. היה שהיא קיבלה את תעודת זהות, התחילה לפרוץ בבכי. כולם חשבו שהשתגעה, לא יודע מה קרה לה, משהו התבלבל לה מהשואה. והיא ממשיכה לבכות וזה, ואז בסוף שהיא נרגעה, שואלים אותה מה קרה. אז היא ראתה להם את היד שלה, את המספר שתבוא עליה ביד, ואת המספר של תעודת זהות. זה היה אותו מספר בדיוק. ואתם מבינים למה אני בוכה. מהשואה הזאת ומהמספר הזה שקיבלתי, תראו לאן הגעתי. אז אם בעזרת השם ניקח את התעצומות נפש ואת הכוחות ואת הגדולים שכל הקדושים האלה השאירו לנו ביום הזה וניקח אותם ליום יום, אני בטוח שזה יהיה לעילוי נשמת כולם ולזכר כל אותם קדושים.